אהלן, ברוכים הבאים לעוד סרטון בסדרת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי, והיום אנחנו בסרט מספר 9. אנחנו בתוך הטופ 10. תודה רבה שבחרתם להצטרף לעוד סרטון בסדרת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי. כאן למעלה, חוקי הפורמט, למי שלא זוכר או זוכרת מה אנחנו עושים כאן. אנחנו במקום 9, אנחנו בטופ 10, וזה בלתי נתפס בעיניי שהצלחנו להגיע עד הלום. כשהתחלתי את כל הפורמט הזה, לרגע לא חשבתי שאני אסיים אותו. הנחתי שאני אשבר באמצע, הנחתי שאף אחד לא ירצה לראות את הסרטונים האלה, ועם זאת, המון מכם, אשכרה, יושבים, צופים, עושים לייק, עושים סאבסקרייב, שזה מדהים, כי זה עוזר לערוץ ולסרטונים האלה לצאת החוצה. ואתם מגיבים ומגיבות, שזו בדיוק הסיבה למה בכלל התכנסנו כאן, בשביל שיהיה לנו אחד לשנייה לחפור על סרטים וואו, איזה כיף. אני לא מצליח לדבר מרוב התרגשות, מרוב שזה מרגש אותי שאנחנו מגיעים לסוף הרשימה, אנחנו במקום מספר 9, חברים וחברות. ובשביל לדבר על הסרט התשיעי שאני הכי אוהב בכל הזמנים, ומה שבעיניי הוא יצירת מופת בלתי מעורערת, גם אם לא הסרט הכי טוב של הבמאי הזה, החלטתי לא לעשות את זה לבד הפעם. החלטתי לארח מישהי שיכולה אולי לעזור לי או לכם להבין למה זה סרט שאני כל כך אוהב. החלטתי להרים טלפון לבמאית ושחקנית בשם לליב סיוון. מי שלא מכיר את לליב, תתביישו לכם. לליב היא אחת הבמאיות, לדעתי, היותר מעניינות שעובדות כיום בישראל. היא ביימה ערמות של קליפים, והיא זכתה לדעתי בפרס האקדמיה לטלוויזיה על הסדרה שהיא ביימה מיוחדת. היא שיחקה בהמון סרטים מאוד מעניינים. היא באמת יוצרת נהדרת, וגם חברה משכבר הימים. למדתי עם לליב באוניברסיטה, אני מכיר את לליב אוטוטו שנה, כי זה אומר שאנחנו מאוד זקנים. ועם זאת, החלטתי להציב בפני לליב אתגר ולבוא לדבר איתי על סרט מספר 9 ברשימת 100 הסרטים הטובים יותר בהיסטוריה שלי, שהוא הציפורים. סרטו העצום של אלפרד היצ'קוק, לא הסרט הכי טוב של היצ'קוק לדעתי. אני חושב שיש להיצ'קוק שני סרטים שנחשבים לטופ אוף דה טופ שלו, ועשיתי להם סרטון מאוד ארוך שנמצא ממש כאן, מקום 31 ברשימה. זה לא הציפורים. וזה גם לא פסיכו, שנמצא גם הוא אגב בפורמט 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי. הלינק לפסיכו נמצא ממש כאן. ואגב, מי שראה את פסיכו, את הסרטון, את הסרט ומכיר את הפורמט, יודע שאני גם מאוד אוהב את פסיכו 2, שגם הוא נמצא ברשימת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי. והנה הלינק לסרטון על פסיכו 2. ועם כל הדברים האלה, הציפורים. הציפורים הוא הסרט של היצ'קוק שאני הכי הכי אוהב, יש לו הכי הרבה משמעות עבורי ברמה האישית, והזמנתי את לליב לבוא ולצפות בציפורים ולעזור לי אולי להסביר לכם למה הציפורים הוא סרט כל כך טוב וכל כך חשוב. אז שימו לב, תהיה פה עכשיו עריכה מהממת, כי אני אשוגר לסטודיו של לליב, שם אנחנו יושבים ומדברים על סרט מספר 9 ברשימת 100 הסרטים הטובים יותר בהיסטוריה שלי, הציפורים. תודה רבה. היי, תודה רבה שחזרתם, זה היה דרך ארוכה מהפתיח, אבל הנה אנחנו כאן. תכירו את לליב סיוון, לליב סיוון שהצגתי אותה בפתיח, אבל ככה בשביל להביך אותה, אני אגיד עוד פעם. כן, כן. טוב, הצגתי אותה בפתיח, אני לא אביך אותה יותר, אבל את לליב אני מכיר המון שנים, למדנו ביחד קולנוע, לפני 30-40 שנה.
שקמה המדינה.
משהו כזה, כן. ואני חייב להודות, שאת הבמאים שאני מארח, בבמאיות שאני מארח בעשירייה האחרונה של הפורמט שמגיע לסיומו, וזה מאוד מרגש. אז את כולם, כל מה שאני מארח, אני כאילו מספר להם על הפורמט, ואני מספר להם מי אני, חלקם אני מכיר, חלקם אני לא, ואני כזה נותן להם קצת סרטים לבחירה מתוך העשירייה. אני אומר להם, אפשר לדבר או על זה או על זה.
למה החלטת?
זהו, ודווקא במקרה שלך, כאילו לא הגענו לזה. כי כאילו, אמרתי בוא נדבר על הסרט שאנחנו הולכים לדבר היום, וישר אמרת כן.
אני לא ידעתי שיש לי אפשרות בחירה. סתם, לא, אבל זה, אני שמחה, כי כאילו הכרחת אותי לראות את הסרט שמעולם לא צפיתי בו.
אז זהו, מהשנייה שאמרתי שכאילו לא ראית את הציפורים, אז אמרתי, אני לא אציע לך משהו אחר, להפך, בואי, תראי את הציפורים, ואז בוא נדבר על זה. כי יש גם סיבה מן הסתם מאחורי זה. זה סרט שעם כל הגדולה שלו וזה, ואנחנו תכף נדבר על זה, סרט שבמרוצת השנים פתאום התחילו לדבר על דברים שאולי פחות נעימים לשמוע.
נכון.
וזה מאוד מעניין, כאילו יכולתי לדבר על הסרט הזה עם מלא במאים חנונים כמוני אחרים, אבל זה פחות מעניין.
כי מה? כי כאילו, זהו. גם, נגיד, אנחנו יושבים כאן כדי לדבר על, על הסרט עצמו, או על כל מה שמאחוריו, מלפניו ומצדדיו.
אנחנו נדבר על מה שיבוא, okay. בגדול. לפני הכל, חשוב שתדעי שזה באמת אחד מהסרטים הכי הכי אהובים עליי בכל העולם. הוא לא סתם בעשירייה הראשונה. זה סרט שראיתי, לדעתי, בפעם הראשונה, איפשהו בגיל 5 או 6. ולא רק שלא הבנתי בדיוק מה נאמר בו, פחדתי שאין דברים כאלה.
זה מה זה? זה צורף בתוכך, כן, כאילו כן. דימויים שאתה אי אפשר לצאת כן. מהם.
בתור מי שמכירה אותי מהלימודים, וראתה נכון, הרבה מהקשקושים נכון. שעשיתי במהלך השנים, אז אולי זה יכול לעשות.
אבל זה יכול להשפיע על אנשים, על אנשים שונים בצורות שונות.
זה נכון.
כאילו
זה נכון.
אני, הקליפ של פינק פלויד, של The Wall, כאילו הוא הטראומה של חיי.
יפ.
לא חזרתי לתחון ילדים במכונה אף פעם.
אז כן, אז הדברים כאלה, וכמו הקליפ של מייקל ג'קסון פרילר, שראיתי באיזה גיל 3 או 4, ואני עדיין זוכר את עצמי מתחבא מתחת למיטה מהזומבים, ועוד הרבה דברים אחרים. זה הדברים שהייתי רואה, ההורים שלי כאילו לא השגיחו מה אני עושה, והייתי רואה את הסרט הזה כל הזמן.
וואו.
וזה סרט שככל שאני חוזר אליו פעם אחרי פעם, אני כל פעם אשכרה מוצא בו משהו חדש, שפספסתי לפעם הקודמת. וכשהתחלתי להכין את המאייה, אז היה לי ברור שהוא נכנס, לא ידעתי עדיין לאיזה מקום, אז ישבתי לראות אותו עוד פעם. ואז אמרתי, אוקיי, לא, הוא הולך לטופ 10, כי גם פתאום ראיתי בו גם דברים טכניים שתמיד פספסתי.
כמו מה?
כמו העובדה שיש פה שוטים שכאילו בלתי אפשרי לעשות בתקופה הזאת. אם את זוכרת, יש להניח איזשהו טופ שוט כשיש את ההתקפה בעיירה.
כן.
יש פתאום טופ שוט.
כן.
זווית אלוהים כזאת.
כן.
אתה לא יכול לעשות את זה ב-63. אין לך תקה, אין לך מסוקים, אין לך זה.
לא, אבל בטח יש איזה מגדל בבודגה ואישהו.
שום דבר, כלום.
אז איך הוא עשה את זה?
זה הכל מט פיינטס. זה הכל כאילו, הם צילמו מטופ שוט אנשים רצים בחניון של אוניברסל. אוקיי? מכזה זווית מאוד גבוהה, עד השעה 200 או 400, רק שאלה הם את האנשים הרצים. ואז כל מה שאת רואה זה ציורים, שהם פשוט הרכיבו אחד על השני.
לא, אבל האש, נכון. יש להם גם ענייני סאונד בעייתיים מאוד בתוך הסרט הזה.
נכון.
אבל נגיד להבעיר את האש או...
הכל מזוויות גבוהות או אנימציות.
שואו.
זה טירוף. זה כאילו, אני פתאום רואה את הסרט, השוט הזה ואני אומר, כאילו, רגע.
אבל זאת לא תקופה שהיו טופ שוטים כאלה בכלל?
לא מהזוויות האלה.
אז אפילו, איך הוא יכול היה לדמיין משהו כזה?
כי הוא גאון. כי הוא פשוט גאון. כאילו, אפילו השוט האחרון בסרט, ספוילר, עצום למי שלא ראה ציפורים. עצום. חלילה. אבל נניח השוט האחרון, כשהם מתרחקים וזה, זה כן. גם, זה הכל מט פיינטס.
זה נראה ככה קצת.
אבל זה עדיין מטורף. כאילו יש שם כולה 20 ציפורים מכניות, that's it.
ואז לא, כל השאר... לא, אבל גם יהיו אמיתיות.
בשוט האחרון בקושי.
באחרון.
והם רק בעומק, כדי שיהיה לו את התנועה וקצת מקדימה, והכל מורכב טלאי על טלאי של מט פיינטס, זה כאילו איזה 10 שכבות. עכשיו, היום זה סופר קל, יש לך אפטר אפקט, יש לך זה, אתה עושה מה שאתה רוצה.
כן, ברור, אתה יוצר מאפס.
יש להם הקרנה אחורית, אני יודע צאת.
כן, גם אותה ראינו.
עכשיו, אבל בשוטים המדהימים האלה, נניח, אין הקרנה אחורית, כי הוא קודם כל צילם את השחקנים, ואז התחיל להרכיב את כל הפאזל הזה, וכאילו אתה אומר, כמה עבודה, כמה ויז'ן צריך בשביל הדבר הזה. וזה מעבר לדברים אחרים.
לא, אני מת, אני כאילו מת, הדהמת אותי בעניין של הטופ שוט, כי אני מרגישה שאם לא היו טופ שוטים כאלה, אז זה לא איך לדמיין את זה, זה לא רק איך לדמיין את זה טכנית, כמו איך להבין את האימפקט הרגשי שזה יכול לייצר. לא יודעת, אולי בחדשות היו כאלה חדשות של, לא יודעת, של אנגליה.
הוא פשוט גאון.
אבל כאילו להבין שרגע אתה צריך לצאת החוצה כדי להראות את הכאוס, או להראות את גודל הדבר הזה, ואת האימפקט הרגשי, איך זה בעצם מחלה את האי הזה, חצי אי, את החוף, את המפרץ. מה זה בודגה ביי? זאת תובנה כאילו של מישהו שבאמת כאילו מבין את השפה הזאת ממש טוב.
יפ, וזה גם מתחבר לסאבטקסט של הסרט, שכאילו מדבר על... למי שלא ראה ציפורים מאיזושהי סיבה, אנחנו נהרוס לכם את הסרט, כן, אבל זה כאילו מתחבר לסאבטקסט גם של...
ציפורים.
סוג של act of God, לא רק ציפורים, זה כאילו מעוף ציפור, אבל אתה אומר גם אם זה היה מעוף ציפור, אז אולי השוט היה צריך לזוז. אבל השוט לא זז,
נכון,
השוט הוא סטטי. אז אתה אומר, רגע, מי באמת מסתכל עלינו עכשיו? זה אשכרה God's view, כאילו, באיזשהו מקום, אולי. הוא היה גאון. קיצור, הוא היה גאון. הוא פאקינג היה גאון, באמת.
אבל אני חושב שזה act of God?
אני לא יודע. זה אחד הדברים שאני... זה אחד הדברים שאני כל כך אוהב בסרט. שאתה לא באמת יודע למה זה קורה. זה גם מה שבאמת מדהים ב...
זה חשבתי על זה הרבה בצפייה, כי גם הם... זאת אומרת, מדברים, השכפים מגיעים עוד כשהם נמצאים בסן פרנסיסקו. Mm-hmm. זאת אומרת, כשהיא נכנסת, מלני, היא כבר אומרת למוכרת בסצנה הראשונה, שמת לב לשכפים משהו מוזר, זאת אומרת, וגם מספרים סיפורים על משהו שכבר קרה לפני כן, mm-hmm. וגם היו עניינים קצת עם בעלי החיים, זאת אומרת, זה מין... מאורע מחולל, כאילו זה לא המאורע המחולל ההופעה נכון. שלהם, זה משהו שכאילו תסס מתחת לפני השטח ופתאום מתפרץ.
יפ, אני מסכים איתך לגמרי. זה כאילו מאוד מזכיר סרט אחר שנמצא בעשירייה, שבעת הצילומים האלה עוד לא צילמנו, אבל למעשה הוא כבר שודר ביוטיוב. Mm-hmm. זה מאוד מזכיר את פארק היורה, שזה גם סרט שכאילו בסאבטק זה Don't fuck with nature, nature will fight back, life will find a way, כל הדברים האלה. אז זה קצת הציפורים, וכמו שאתה אומרת, אתה לא באמת יודע מתי זה התחיל ולמה זה התחיל, ואז אתה מנסה לחשוב על זה, אתה אומר, אני בעצם, אין לי בעצם מושג למה זה התחיל. כאילו, יש את הסרט מאוד ברור של אל תתעסקו עם הטבע, הטבע יחזיר מכות בחזרה. אבל הסרט כאילו לא תומך בתזה הזאת, חוץ מלשים את הציפורים בכלוב, זה דווקא, כאילו זה כאילו מציג את זה, אבל הסרט עוזב את הנושא הזה והולך לדבר על משהו אחר.
נכון, הוא גם סוג הציפורים הספציפי ששמנו בכלוב, כן מדבר על בכלל תמה אחרת של יופ. הסרט.
היא כנראה בעצם התמה האמיתית, ששנים התעלמו ממנה.
כן?
כן, שנים, לא דיברו על זה.
שמה? מה, תגיד לי אותה.
אז אחת התיאוריות, ואני חושב שזה מאוד נכון, זה שזה אחד הסרטים הכי אישיים בעצם של היצ'קוק, כי הוא פשוט מוציא החוצה את ה... אנשים קוראים לזה שנאת נשים. אני לא חושב שהוא שנא נשים. אני חושב שהוא, היה לו המון אישיוז עם נשים. הוא הריץ נשים, אבל הוא גם פחד מהם, והוא מאוד כעס עליהן. אבל זה בגדול סרט על שנאת נשים. זה סרט על נשים שיוצאות לחופשי. כן. ויש בזה המון סכנות, וכאילו הציפורים באיזשהו מקום זה act of God להעניש אותנו על זה שאנחנו מוציאים נשים לחופשי.
אבל אני כאילו אומרת, אם מישהו, נגיד, שונא נשים, אז הוא מלכתחילה היה כותב דמויות, או לפחות portrait them, בצורה שהיא לא מחמיאה להן.
נכון.
ואני מאוד אהבתי את הדמות של מלני, ואני חושבת שהיא, חוץ מזה שהיא, נכון שהיא נהנשת, והיא כאילו טיפה, בסוף היא גם כאילו, מאומאמת, מושתקת, כאילו כל הפציעה שלה והכל, סליחה, ספוילר מספר 90. לא, מה פתאום, היא כאילו נשארת מהממת. עם עונש חריף. אבל יש משהו בזה שהיא אמיצה. הם גם כל הזמן אומרים לה, הגברים שם, מה, את יודעת לנהוג בסירה, עלית פעם על סירת מנוע, מה, את עובדת? כאילו כל פעם הם שואלים אותה והיא כזה, יוצאת מזה במין כזה, כן, ברור, נכון. זה כאילו כל כך נון אישיו. וגם חשבתי על שאר הדמויות הנשיות. קודם כל, היחסים שלה עם אני. יש בסיס לקנאה שיכול להתפתח, אבל הן נשארות, יש ביניהן סולידריות.
הן, נכון.
הן מחבבות אחת את השנייה, וזה נגיד בניגוד לנרטיבים שאנחנו מכירים, על נשים שרבות על בחור, אז הן כאילו יעשו הכל כדי להזיק אחת לשנייה, אבל הן לא עושות את זה.
בעצם כל הדברים שאת אומרת זה בדיוק למה... כאילו במשך שנים לא דיברו על הסאבטקס הזה, ואז ככל שחוקרות כמו לורה מלווי וחברות הפמיניסטיות בשנות ה-70 וה-80 התחילו לכתוב מאמרים, אז מן הסתם פתאום התחילו לדבר על ההקשר הזה גם בקולנוע של היצ'קוק, וספציפית בציפורים, אבל מנקודת מבט מאוד פמיניסטית לוחמנית של כן, זו צינת נשים בבירור, וכאילו לא התייחסו בעצם לקונפליקט הזה, שהיום כבר כאילו בפוסט-פמיניזם, פתאום כן אפשר לראות שרגע, רגע, זה לא באמת שנאת נשים. יש פה קונפליקט מאוד מאוד ברור באיך הוא מציג את מלני ואת אני ואת אמא של הגיבור.
נכון.
אפילו את הילדה הקטנה, יש פה כל כך הרבה כן. קונפליקטים, וזו בדיוק הסיבה למה אני חושב שזה אחד הסרטים הכי אישיים שלו. כי אני עוד פעם אומר, גם אמרתי את זה בפרק המאוד ארוך שעשיתי על ורטיגו ומזימות בינלאומיות, הוא לא באמת שונא נשים. יש לו המון קונפליקטים איתם, והמון סימני שאלה. אני חושב שאימא שלו כנראה הייתה סוג של אביוסיב, והוא קצת התחתן עם אימא שלו כשהוא התחתן עם אשתו אלמה, והוא גם תיאר דמויות נשיות בסרטים שנראות כמו אשתו בצורה מאוד לא מחמיאה, אבל הוא העריץ נשים ותמיד ליהק את המודל הנשי הבלונדיני הקר, החכם,
כן.
אבל הוא לפעמים התעלל בהם בסרטים. יש פה כל כך הרבה קונפליקטים בתוך הדבר הזה.
אתה חושב שזה רלוונטי? כאילו, שזה רלוונטי כל סיפור האישיות
שלו? אני חושב שבמקרה שלו זה מאוד רלוונטי, כי ככל שהזמן עובר אנחנו מגלים שהוא לא היה כל כך עדין בסאבטקסט, כמו שחשבנו, הוא פשוט הציג את זה שמה.
כן, זה ברור, וגם כאילו כל מה ש... כל הסרטים האחרונים שהתעסקו, כל הסרטים והמחקרים, ואפילו הספר של טיפי עצמה, שכתבה ספר אוטוביוגרפי וסיפרה על מה שקרה בינה לבין היצ'קוק, כאילו... אבל אני עדיין מרגישה, ואני מחשיבה מעצמי פמיניסטית עם קילומטראז', שזה... לא הייתי קוראת לזה שנאת נשים. כן, אני מכירה נרטיבים, בטח בסרטים, שהאישה החופשית... נענשת בסוף, וזה הרגיש לי יותר כמו פתרון חברתי, mm-hmm. יותר מאשר נקיטת עמדה סיפורית של מספר. כאילו, כי כן הרגשתי שהיה בו הרבה כבוד אולי אפילו לדמויות, ובהקשר הזה, אני רוצה לספר, אבל אני קודם אשאל אותך, מה היה הרגע שהכי ריגש אותך בסרט?
גם עכשיו בצפייה האחרונה, מלפני כמה חודשים, זה... בוא נפרק את זה. אין רגע של קטרזיס רגשי, לי, בסרט. אין שום רגע כזה. אני חושב גם, לדעתי גם הסרט לא בנוי בצורה הזאת של להביא אותך לאיזשהו קטרזיס, כי זה כאילו סרט אימה שמאוד לא נאמן לז'אנר שבו הוא פועל. אז אני חושב שהרגע שהכי כאילו זעזע אותי, ריגש אותי, זה דווקא בסוג של באמצע הסרט. יש את הרגע שממש אחרי ההתקפה הגדולה, הם בתוך הדיינר שם, ויש איזו אישה שמאשימה את מלאני. זה הרגע הכי אנושי בסרט, של פחד אמיתי. כל הדמויות אשכרה, אם עד עכשיו לא התחברת אליהם, עכשיו אתה תתחבר אליהם, כי אתה ממש מדמיין את עצמך בנעליים שלהם, ואיך שהיא מאשימה אותה, ומלאני סותרת לה, וזה כאילו הרגע הכי אנושי בסרט, וזה הרגע שהכי מרגש אותי. אחרי זה מגיעים רגעים שיותר אולי מלחיצים ומפחידים ומזעזעים, בעיקר ההתקפה האחרונה שם שהיא כלואה בחדר.
כן, זה...
זה מאוד מאוד קשה, אבל אשכרה רגש אמיתי, אמושן, זה דווקא באמצע הסרט.
זה באמת רגע יפה, גם הוא מגיע אחרי שקט ארוך מאוד שאתה לא יודע מה קרה למי שנשאר בדיינר.
כן.
ויש, כאילו הוא לוקח את הזמן שם על המבטים, על הפנים של האנשים, זה בעיקר אנשים שנשארו שם שהסתתרו, כי גם הבעלים של הדיינר מגיע אחר כך. ובאמת, האישה הזאת שמאשימה את מלאני, יש בה משהו מאוד אנושי, כי אתה מבין את הפחד הגדול שלה, כי גם הוא בנה את זה מאוד יפה לאורך כל הסצנה הענקית הזאת שקורית בדיינר לפני כן, לפני ההתקפה, סצנה מטורפת. אבל אם אני סוגרת רגע את השיחה שלנו על ייצוג נשי, אני חושבת שמה שהכי אהבתי, זה באמת היה רגע שריגש אותי. הרי מלאני מדברת עם מיץ' מתישהו באמצע במסיבת יום ההולדת על אימא שלה שברחה, והיא גדלה בעצם ללא אימא, ובסוף הן נכנסות לאוטו, סליחה, ספוילר, והיא זוכה באהבה של האימא. כן. זאת אומרת, היא שונה עליה, והיא מחבקת אותה, וזה לא אפילו אהבה גברית נשית.
כן.
והיא מרימה אליה מבט, ובין השתיים שגם היה כזה איזה קונפליקט בהתחלה, ולמדו בוא. להתחבר, פתאום יש איזו סגירת מעגל של מלאני, וכאן אני מרגישה שכאילו נחת איזה משהו, ולא סתם אני חושבת זה הגיע בסוף הסרט, והסרט כאילו, ומשם הם נוסעים אל האופק, כי בעצם היא סגרה איזשהו מעגל שהיה פתוח אצלה, אני חושבת. וזה היה רגע ממש יפה בעיניי.
שאגב, מבחינת הסרטאית, זה רגע... זה מאוד נדיר, לדעתי לפחות, למצוא אצל היצ'קוק תסריטים לא טובים, או כתיבה לא טובה. זה לא נאמן לשום חוק תסריטאי בשום צורה. מלאני לא לומדת שום דבר בסרט. היא בעצם לא עוברת שום שינוי. היא נכון. כאילו נשברת, שוברים אותה. הטבע שובר נכון. אותה, וסוג של מכריח אותה, conforms, מכניס אותה לתוך התא המשפחתי הזה בכוח.
נכון.
כלומר, שהאימא מקבלת אותה, זה לא בגלל שום דבר שמלאני למדה, עשתה...
לא, היא חזרה להיות חסרת אונים.
יפ.
וזה... היא בעצם הגיעה עם איזשהו היבריס, שהיא כאילו... היא האישה העצמאית והכל, והסיפור עבר שלה של רומא, והמזרקה והכל, והיא החזירו אותה להיות הילדה בחזרה.
יפ.
אבל כאילו, שזה אומר, שזה, עכשיו שאנחנו אומרים את זה, זה מאוד כואב, אבל גם יש משהו שכאילו, שאולי היה חסר לה. זאת אומרת, יכול להיות שגם היא הכניסה את עצמה. אתה יודע, אנחנו אומרים לפעמים שאנחנו פועלים מתוך תת מודע, ואנחנו עושים דברים שהם כביכול כנגד כל היגיון ופוגעים בנו, אבל מביאים אותנו לאיזה סדק צר כזה של נחת.
כן.
אז...
אז כן, זה כמו שבעצם פתחנו ואמרנו, זה סרט שיש בו המון 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 שכבות. ואשכרה בכל צפייה אפשר גם לראות את זה אחרת, כאילו... אם יש דבר אחד שנשאר אצלי מאוד קונסיסטנטי לאורך כל השנים, זה שמיץ', הגיבור, אף פעם לא התחברתי אליו, הוא סופר פסיבי, זה גם מאוד יפה, כי הוא צריך להציג אותו כגבר מאוד חזק, כי זה הוליווד, זה ה-60s, הוא עדיין צריך להיות לידינגמן, הוא בעצם כאילו, הוא סתם דמות, הוא לא הפוקוס של הסרט בשום צורה, זה ממש אנשים שמובילות את הסרט הזה והם הפוקוס. ואני חייב רגע, פתאום נזכרתי ואני חייב לשאול אותך, ולפני שאני אשאל את עדי ואני גם סיפור וידוי אישי, יש סצנה בסרט שהאימא, ג'סיקה טנדי, מגיעה לבית של איזה שכן והיא מוצאת אותו...
בעיה. יש פה בעיה בסרט.
אז רגע, תכף נגיע לצפרי את הבעיה, אני רק הגילוי האישי קודם. אני גנבתי לחלוטין את הסצנה הזאת, אחד לאחד גנבתי אותה לסרט שלי, לילדי הסתיו. זה כל כך נשאר בי חזק הרגע הזה מילדות שהיא נכנסת לבית, והיא מוצאת את הגופה, ויש כאילו זום אין, אבל בשלושה קאטים, שמבטא את האימה שלה, כאילו טק טק טק, וזה במיוט מוחלט, יש שם שקט מוחלט. וזה כל כך נצרב לי במוח, שפשוט הלכתי וגנבתי את זה, אחד לאחד, לסרט שלי, וכשהראיתי את זה לחבר'ה בסאונד, ואמרו לי, מה, מיוט? אמרתי, מיוט מוחלט, קאט, 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 ממש אותו דבר. אז הנה, זה עוד דבר שנשאר איתי מילדות בסרט, אבל עכשיו תספרי לי מה הבעיה.
זאת סצנה שהיא הפעם הראשונה והיחידה לדעתי שאנחנו לא נמצאים עם הגיבורה.
נכון.
למה שנצא, למה שאני אלך עם האמא פתאום?
אני מסכים, זה אשכרה שובר, שובר את הנרטיב.
כן, אם אתה, לא יודעת, בלימודי קולנוע מספרים, אבל שאתה הולך עם הדמות שלך. זאת אומרת, אתה בוחר נקודת מבט ואתה יוצא למסע עם הדמות ואתה... ופתאום כן, כאן זה ממש ניתק אותנו כדי להראות את האימה.
למרות שאני חייב להודות שבמרוצת השנים, מכל התסריטים שיצא לי לקרוא ולכתוב קצרים, ארוכים, כלקטור וזה וזה, זה באמת נורא נורא קשה להיות כל הזמן בפוינט אוף ויו. עכשיו זה גם, ספציפית זה באמת סרט שאשכרה הולך עם הדמות הראשית, אבל הוא לא באמת מהפוינט אוף ויו שלה, יש פעמים שהוא דווקא, הוא כאילו מחליף לפעמים פוינט אוף ויו. לדוגמה, הפתיחה של הסרט כאילו הולכת עם מלאני, אבל אז שמיץ' נכנס אתה לרגע בפוינט אוף ויו שלו. ויש את השוט אלוהים שדיברנו. אז כאילו איצ'וק בעצמו לא סגור אם הוא באמת הולך עם זה עד הסוף, אם הוא מתחייב לבחירה הזאת ב-100%. או שהוא לא ידע, או שהוא לא יכל.
יש לו זמן לבדוק את זה.
גם.
כאילו, יש לו איזה 90 סרטים להתנסות.
זה גם סרט ש... בנקודה הזאת של הקריירה, לדעתי, לפחות איך שאני מנתח את זה, הוא כאילו כבר לא אכפת לו. מחוקים ונוסחאות ומה, הוא כבר עושה מה שהוא רוצה. זה אחרי פסיכו, זה רגע לפני מרני, שהוא בכלל מאבד כל רסן שם ומוציא את כל הכעסים שלו החוצה. אני חושב שפשוט פחות אכפת לו בשלב הזה.
איך היא עבדה איתו גם, כאילו?
טיפי, פעמיים ברצף.
אחרי הציפורים, איך היא עשתה איתו את מרני?
שאלה נהדרת. חבל שהיא לא פה, אני יכול לשאול אותה.
טיפי.
תשמעי, הוא פשוט, הוא כזה מאסטר עצום בתקופה הזאת, וזו תקופה אחרת.
כן, כן, לא, לא,
אני אומרת... אין את השיח הזה.
אני אומרת, לא במובן של מה חשבת לעצמך, זה אני אומרת, כאילו, היא הלכה, היא התמידה בזה, וזה...
אבל לצערי אנחנו רואים הרבה סיפורים כאלה, גם אצל גברים וגם אצל נשים. כמו לשאול, איך עשו שבע עונות של באפי, אם ידעו כבר מהפרק הראשון שג'וס ווידון הוא אסול אביוסיב.
כן.
עשו שבע עונות של הדבר הזה. איך, את יודעת, איך נתנו לווידון להמשיך לעבוד כל השנים האלה? מצד אחד, מצד שני, איך מייגן פוקס הלכה רב די מייקל ביי, אחרי שהיא קרא לו היטלר. מה אני אגיד לך? זה שאלות.
כן, כן.
באמת שאלות. מה אהבת בסרט? בתור מי ש... לא ראתה אותו 50 פעם כמוני.
קודם כל, בצורה הכי שטחית, אהבתי את הבגד שלה. לא, אני מתתי עליו. אני חושבת שהיה בו, זאת הייתה בחירה נכונה, החליפה הזאת.
השיער שלה מדהים.
מה? השיער שלה מדהים. ממש. לא. ואז גם בפרימים שהיא נמצאת בשיטוט שלה, בחיפוש, גם בהפלגה, גם ב... כאילו כשהיא מביאה לו את הציפורים, גם בחצר של הבית שהם הולכים שם וכזה עומדים על הרקע ומשקיפים על כולם, יש משהו שהוא כל כך נעים לי בפרימים האלה, מבחינת כל הפלדה של הצבעים. אז את זה מאוד אהבתי. כאילו, לא יודעת, היה משהו בדמות שלה שהוא השאיר אותה כמעט עד הסוף, גם בסוף, גם בסוף.
יש בה משהו... מאוד קלאסי.
כן, והיא לא מתמסרת, היא לא מתנחמדת, היא מאוד חדה, כאילו, אני ממש אהבתי את הדמות שלה. גם אהבתי מאוד את האימא, כאילו ממש לא זכרתי בדיוק איפה ראיתי אותה לפני כן, ולא אהבתי את הדמות כל כך, כי הייתה כזאת מאוד... כאילו הרגש שאני מכירה את הסיפורים האלה, אבל אני גם צברתי הרבה שנים של פור על היצ'קוק להכיר את הסיפורים האלה. מה עוד אהבתי בסרט? אהבתי את העולם, אהבתי את זה שהוא לקח את זה הצידה. היו שם דברים שהרגשתי שכאילו שחיבבתי אותם כי הם כבר לא עומדים במבחן הזמן, אבל הם כל כך חמודים לעשות אותם. היום אני מסתכלת על זה כחמוד, אבל בטח זה היה כאילו חידוש מטורף. כאילו כל הסצנות האלה, כל סצנה בתא הטלפון.
כן.
סצנה מדהימה, כאילו להכניס אותה, להשאיר אותה בפנים, אבל בחוץ כל הזמן, לראות את האמא. כאילו זו בחירה נהדרת בעיניי, הקירות השקופים האלה, באמצע המהם. סאונד, את המיוטים פחות התחברתי אליהם, אבל כל הזמן היה חי, כאילו כל הזמן...
זה סרט שאין בו מוזיקה אגב.
נכון.
אין בו מוזיקה בכלל.
נכון, אבל הסאונדים של הציפורים הם כאילו מחזיקים אותך כל הזמן. וקראתי היצ'קוק וטריפו, כי הכנתי שיעורי בית. לא, קראתי שהיצ'קוק אומר שהם ממש עבדו על זה ככה שאף פעם הצופה לא יוכל לנחש מה קורה בסצנה הבאה. ואז אמרתי כזה, ברור שאני יכולה לנחש, ואז כזה חשבתי עוד פעם אחורה, כי קראתי את זה אחרי הסרט. אמרתי, אפילו בסצנה שהיא עולה במדרגות, לקראת הסוף, ויש רעש, ואני מבינה שמשהו רע הולך לקרות, כי אני כבר צברתי ניסיון בחושך פנס ועולה במדרגות, אבל לא יכולתי לדמיין מה קורה, מה יקרה בפנים, לא יכולתי לדמיין מה היא תמצא בפנים. הייתה לי מחשבה, אבל לא ידעתי את זה. אז אמרתי, כל הכבוד לו. סך הכל, במאי טוב.
לא, זה בכלל אמירה, קודם כל, גם לגבי הספר הזה, אמרתי את זה גם בפרק הקודם על היצ'קוק, זה ספר מאוד מאוד מעניין, כי הוא כאילו מדבר על הכל, והרבה פעמים הוא לא אומר באמת מה הוא רוצה להגיד, אבל אתה מבין את זה יופי מהסאבטקסט. וזאת אמירה מאוד מאוד חכמה, כי כשאתה באמת מסתכל על הסרט, אשכרה אתה לא יודע לאן זה ילך. אתה מתחיל את הסרט עם מלאני. אתה חושב שהיא גיבורה מסוג מסוים. תוך 5 דקות הוא שובר את זה לסיפור אחר לגמרי. ואז אתה אומר, טוב, בסדר. ואז היא בתור דמות עצמאית שעושה מה שהיא רוצה וזה, אבל גם מאוד אסופה, כמו שאמרנו, היא הולכת ועושה דברים שאתה אומר, רגע, רגע, מה? רגע, ולכן אתה בעצם כל הזמן איתה. ואז אני, שהיא, כמו שאמרת, שוברת לחלוטין קלישאות.
נכון.
בונה קלישאות חדשות לעשורים קדימה. אבל באמת כל דבר... הולך למשהו אחר. אולי גם זה אחת הסיבות למה בתור ילד כל כך נשבטי בסרט הזה, כי שוב, היום, obviously, מישהו רואה את זה היום, הוא לא יפחד באמת כמו שאז פחדנו, בטח שלא ב-60s, אבל זה באמת סרט ש-keeps you on your toes.
כן.
ואני מנסה לי, לדוגמה, הסצנה בבית ספר, ההתקפה שאחרי הבית ספר, למי שלא ראה, אבל בטוח ראיתם ויז'ן עם כאלה ואחרים, כי אי אפשר לפספס את זה. קודם כל, זו סצנה מדהימה מבחינת בניית מתח. מדהימה. כאילו, הוויז'ואל הזה של כל פעם עוד קצת סיפורים על ה...
גם כמה זמן הוא נותן לה על הקלוז-אפ שלה עם הסיגריה.
מלא זמן.
קלוז-אפ כל כך ארוך שאתה אומר, היא כאילו, היא רק משנת, היא אוספת מידע, אבל היא עוד לא לגמרי מבינה מה קורה, וכאילו, הוא נשאר איתה, ואין לזה בכלל, כאילו, אין לזה פואנטה, באמת. הוא יכול היה לקצר את הזמן הזה, אבל...
He keeps you on your toes. הוא אומר לך שמה שהולך לקרות, בדיוק.
הוא שומע, הוא...
אתה שומע את השיר הזה. הסספנשן,
כל... והשיר מעולה, וה... כן, הוא שומע, הסספנשן, הוא בונה אותו כאילו כל כך נכון עם השקט, דווקא עם המשחק של הסאונד. אפילו בין משק של זוג כנפיים להרבה ציפורים, לזמן של הסיגריה, לשיר של הילדים, ואתה כאילו, אתה אומר, אתה בעצם מחבר דרך הסאונד את המחיר. יש שמחה של ילדים, יש ציפורים שמגיעות, יש מתח. וכל פעם הוא כאילו מייצר כזה את המשחק ביניהם.
יפ. אני מסכים לחלוטין, וזה... בתור ילד, אני כמובן לא מבין את הדברים האלה שאני צופה את הסרט, אני לא יודע לחבר סאונד לתמונה, אבל עכשיו בדיעבד אני מבין איזה חרדה זה מכניס אותי בתור צופה. היום אנחנו יודעים לנתח את זה ולהסביר את זה, וזה גם שוב, זה סרט שעברו 60 שנה כבר. אשכרה 60 שנה אגב, הוא חוגג 60.
נכון, כי זה
63. 63. זה אשכרה 60 שנה. וכאילו למרות שזה לא באמת עובד, זה עדיין עובד. אתה עדיין יכול לראות את זה וכאילו להעריך מאוד את מה שהוא עושה שם. ואני רק מנסה לחשוב כאילו, אז איזה mind blowing זה היה לראות כזה סרט.
נכון.
כאילו, לא עשו כאלה שימושים בסאונד אז, בטח שלא עשו כאלה שימושים ויזואליים, בטח שלא כאלה אפקטים שהם מאוד פרימיטיבי, אבל אז מי עושה כאלה דברים?
לא, אבל גם היום, גם ה... טוב, היום אנחנו כאילו עובדים הפוך, היום מה ש... כאילו, משהו קצת פרימיטיבי, הוא מכניס בנו טיפה יותר חרדה.
אשכרה. כי אתה מרגיש שזה אמיתי.
כי זה מרגיש, כן, כזה... כאילו, אתה תראה עכשיו, עשרות ציפורים זה לא זה, אתה צריך להרגיש את החומר, את ה...
כן.
את ההארדוור, כאילו.
לגמרי. רציתי לשאול אותך לגבי הפתיחה. יש בדקות הראשונות איזשהו משהו שתמיד הדהים אותי, מאז שהתחלתי להתעסק בקולנוע אי שם בתיכון, והתחלתי לראות הסרט הזה בעיניים... בוגרות יותר נקרא לזה, וכאילו שמבינות עריכה וצילום, פתאום ראיתי שם משהו לפני איזה 10 שנים שאף פעם לא ראיתי, וכל פעם זה מדהים אותי מחדש, וגם דיברתי על זה בקשר של סרט אחר ברשימה, לא משנה, פה אפשר לראות את הסרט שעליו דיברתי וזה, אבל האם ב... אני משנה מחזיר אותנו מתחילת השיחה, שדיברנו על שוטים מסובכים והישגים טכניים וזה, האם שמת לב לקאט המדהים שיש בתחילת הסרט?
כנראה שלא.
אוקיי, okay. יש צ'יטקאט מדהים
כן?
בסרט הזה.
כן?
כן, ויש סיפור יפה מאחוריו, היצ'קוק.
באיזה סרט. רגע, רגע, תספר לי.
ממש שוט ראשון של הסרט. צ'יטקאט זה קאט סמוי, קאט שאתם לא רואים, כמו לדוגמה עכשיו. הופ, ראיתם, היה פה קאט, לא ראיתם, זה היה קאט סמוי. יש פה בשוט הראשון צ'יטקאט מדהים, ויש פה סיפור מאוד יפה, היצ'קוק שנא לוקיישנים. הוא לא אהב לצלם בלוקיישן, בשום צורה. גם כשאתה חושב בסרט הזה שהוא מצלם בלוקיישן, הוא מצלם באולפן.
כן, זה קראתי. הם בנו את הבית.
ממש. כאילו, הוא שונא לוקיישן. ובסרט הזה לא היה לו ברירה, הוא היה חייב לצאת לוקיישן, כי זה הרבה בחוץ וזה וזה, אז הוא ניסה למזער את זה ככל האפשר. והשוט הראשון של הסרט זה קורה ברחובות העיר. אנחנו ממש רואים אסטאבליש שוט מדהים של העיר, ואז המצלמה הזה זה שמאלה, ואנחנו עוקבים אחרי מלאני, לתוך החנות חיות. אז החנות חיות זה סט. והעיר זה העיר. והמצלמה עושה פן שמאלה דרך דוכן עיתונים. ושם הוא עושה צ'יטקאט. ושנים לא ראיתי את זה.
יאה, אני אחפש.
שוט ראשון של הסרט, כאילו, ואתה רוצה להבין את העולם וזה, ויש שם צ'יטקאט, מדהים. וזה הדברים שאני רואה היום, ואני אומר, פאק, איזה גאון, איזה גאון.
והיום אתה מבחין בו?
אני כבר יודע שהוא שם.
אבל כאילו, מה בקודם, הביצה או תרנגולת?
לא ידעתי, שנים לא ידעתי, ורק כשהתחלתי לראות את כל התוספות, ולחפור ולחקור, ממש לפני איזה 10 שנים, בערך כשהבאתי את המארז המדהים הזה עם כל הסרטים, אז ראיתי את כל התוספות, כי אני חנון וגיק. ואז הם מדברים על זה, בדיוק על זה שהוא שנה לוקיישנים, והם מביאים את זה כדוגמה, ואני אומר, לא, 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 אין מצב. ודווקא, ופתאום זה גרם לי להבחין בהמון שיטקאטים בסרטים אחרים. פתאום קלטתי את הקונץ.
היום זה גם עניין בטח של הפקה ועלויות.
לגמרי, לגמרי.
בסרט... חוץ אם נעשה בחוץ, אבל פנימים, בוא נסגור לוקיישן אחד ונתחיל לצלם שם.
יפ. וזה גם אחד הדבר, שחלתי לסבור למה אני כל כך אוהב את הסרט הזה, כי הסרט הזה הוא באמת בית ספר, כל כך, כאילו, לפעמים יותר מסרטים אחרים שלו, כי כאילו, על סצנת המקלחת אתה חופר שעות בפסיכו ובסדר, 70 קאטים ב-40 שניות, בסדר, למדנו, ראינו.
גם פה היה מאוד, הסצנה שלה בחדר השינה עם הציפורים היא מאוד פסיכואית.
מאוד, מאוד, אבל זה סרט שלוקח את ה... כאילו את הניסיוניות שלו לאקסטרים יותר, ובעיניי בגלל זה הוא כזה בית ספר טוב. זוכרת, יש פה בהתקפה, יש פה רגע מטורף לגמרי, שהיא בתוך הדיינר כבר, והיא רואה מה קורה בחוץ, ויש איזה רגע שהיא רואה את הדלק. עכשיו, אתה אומר, כאילו כמה הרפתקנית צריך בשביל לעשות כזה דבר? למי שלא יודע, אפשר היה לעשות שם שוט של מלאני מסתכלת שמאלה, ואז לראות מה היא רואה, ואז פיצוץ. ולא, והוא מחליט. היא מסתכלת, קאט פתאום מה היא רואה, קאט חוזר אליי מסתכלת, והכל כאילו בקאטים mm-hmm. נורא מוזרים כאלה, שכאילו אמורים להוציא אותך לגמרי מהסרט, ועם זאת, כאילו זה כאילו מכניס אותי לסרט, אני יותר נשאב.
כי אתה, אבל כאן יש גם איזשהו טריק קטן, כאילו במובן הזה, וזה קצת בניגוד למה שהוא אמר, כי אתה יודע מה ההשלכות אמורות להיות. זאת אומרת, אתה לא יודע את זה עד הבחור שיוצא עם הסיגריה, אבל כשהוא מראה לך את המסלול הזה של הדלק שמתפתל, אז העיניים שלך מיד אומרות, אני רוצה לדעת לאן זה יגיע. אתה כאילו, אתה ממוגנת לזה, כי הוא משחק עם המיינד שלך מאוד טוב. הוא אומר, התנועה הזאת היא טיפה מהפנטת גם של הנוזל, ואתה רק רוצה לראות מה הולך לקרות, ואתה גם קצת מפחד בשמחה לדעת איך זה הולך להתפוצץ.
כן.
אז זה כאילו, הוא מפתה אותך, זה פיתוי.
זה מדהים. בקיצור, למי שלא הבין, זה מדהים. הסרט הזה הוא בית ספר, באמת, הוא ממש בית ספר. זה אשכרה סרט שאני כל פעם מוצא בו משהו חדש. זה מדהים אותי. סרט בן 60 שנה.
אני מתה על זה שלקחת משם את השוט. אני ממש אוהבת את זה. אני, כאילו, אני גם הסתכלתי על זה, אמרתי, מעניין אם עכשיו כשראיתי אותו אחרי כל כך הרבה שנים שנמנעתי, מה מתוך זה יחלחל לדברים הבאים שאני אעשה. זאת אומרת, צריך להיות איזה משהו שאני אגיד, אוקיי, אני חייבת לעשות את זה כמו שהוא עשה בציפורים. סתם בשביל ה...
אז אני אגיד לך שקודם כל, אני מאוד אוהב לגנוב בתור התחלה.
ברור.
אני חושב שזה לגיטימי, זה בסדר. אם זה עבד למישהו אחר, זה, ואתה מבין למה זה עבד לו, אז אין שום סיבה שתעשה,
נכון,
שאתה
בטח.
עושה את זה בעצמך. ומעבר לזה, בטח ובטח שאתה הולך ועושה סרטים שלצערי אין מספיק בארץ, שיש להם הרבה אפקטים,
נכון.
אתה חייב להביא רפרנסים, לא יעזור. ולפעמים אני בא ואומר, אוקיי, זה רפרנס כל כך טוב, כאילו, I might as well. ובוא, זה גם סרט בן 60 שנה, מותר.
גם, לא, אבל אני חושבת שמה שיפה ברפרנסים זה לא רק שזה עבד להם, אז אני אשתמש בזה כי זה פשוט עובד. יש משהו שהוא מאוד מושכל ברפרנס, אתה בעצם, אתה בונה איזשהו מטען רגשי על בסיס משהו שהוא כבר מוכר. הרי אתה מתייחס לזה. אמנם אתה סומך על הצופים שלך שראו את הסרט הזה מלפני 70 שנה.
אז זהו, אני חייב לדעת שדווקא כשגנבתי את זה, היה לי ברור שאנשים לא עשו את ההקשר. כי קצת קודם כל, כאילו ראינו מיליון כאלה דברים בווריאציות שונות כאלה ואחרות, ומבחינתי זה כאילו סוג של אין ג'וק שלי. אני יודע מאיפה גנבתי את זה, וזה עזר לי מאוד להסביר ברמת הרפרנס, אבל זה לא רפרנס כמו נניח בבשר תותחים, שגנבתי מהטורף על ימין ולשמאל, וכאילו כל מי שראה הטורף מיד מזהה את זה.
מבין וכבר נטען מזה באופן רגשי.
בדיוק, זה לא כזה. אגב, גם מפסיכו 3. שלא קשור בכלל להיצ'קוק, כי הוא לא ביים אותו. אבל עם פסיכו 3.
זה לא עם אנהייש.
לא, זה הרימייק המזעזע של גאס ון סאנט. יש 4 סרטי פסיכו לפני הרימייק הזה.
אשכרה.
כן. 3 ו-4 הם לא טובים. פסיכו 2, שעשיתי עליו אגב פרק, סרט מספר 93 ברשימת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי.
הוא נכנס למאיה.
כן, אני חושב שפסיכו 2 הוא סרט מדהים.
וואו.
מדהים, לפרקים, יותר טוב מהמקורי. לפרקים.
אבל זה ממשיך עם דמויות אחרות?
לא, זה ממש ממשיך את הסיפור של הראשון, עם הכי הרבה ריספקט. מי שביים את הסרט היה תלמיד של היצ'קוק, היה עוזר במאי שלו.
וואו.
זה סרט עם המון המון ריספקט, זה סרט מדהים, אבל דווקא מפסיכו... לא, גם מפסיכו 2 גנבתי. אני עכשיו פתאום נזכר, גם מ-2 גנבתי, אבל מ-3 ליטרלי ממש גנבתי אפקט, כאילו. ברמת להראות את זה לבחורות שעושות האיפור, לאמנויות איפור, ואמרתי להם, כזה, בדיוק כזה, אבל טוב יותר. ועשינו, כזה, אבל טוב יותר.
אדם בציפורים היה ממש אדום.
מאוד.
קצת מדי.
כי הוא רוצה לזעזע, לדעתי. אני אמרת קודם משהו על הצבעים, וזה סרט שיש בו חשיבות עצומה לצבעים, לצהוב, לירוק, לכחול. כן. וכאילו שאתה חושב על זה, הוא משתמש בו מאוד חזק בצבעי יסוד, שזה צהוב, ירוק, כחול ואדום. אבל אדום הוא מראה רק שהוא באמת חייב.
גם ה-Lovebirds הן ירוקות עם אדום על הראש.
יפ, כמו שהיא הולך להיות
לה. כמו שהיא מסיימת.
כן. והוא מסמן את זה כשהיא מגיעה לעיירה, עם השחף שצולל, ופתאום נהיה לה פה שלולית של דם, שאגב, זאת ציפור אמיתית.
איך הוא פיתה את הציפור להגיע לראש שלה?
כן, זה די נורא. זה די נורא. אני לא ארוס הכל, אבל זה שם סיפור אמיתי. כאילו, הצמידו לה משהו לשיער, וזאת כאילו פאה מושלמת על השיער שלה, ויש שם טובה שאמורה להוציא את הדם בדיוק כשהשחף פוגע בה, והשחף היה קשור, כי אנחנו בסיקסטיז, ומותר לעשות דברים כאלה בסיקסטיז. זה נורא, זה באמת נורא. אבל כן, כאילו הדם אדום, כי יש לזה המון משמעות. המון
כן,
משמעות.
כן, לא, הוא היפר אדום. זאת אומרת,
כן.
הוא לא נראה ריאליסטי.
אני לא חושב שהוא לרגע רצה שאדם יהיה ריאליסטי.
לא.
הוא רצה שאדם... שוב, אנחנו גם בסיקסטיז. זה לפני בוני וקלייד, זה לפני שהקירות
נכון,
נשברים.
נכון.
כאילו זה סרט שעושה פה הרבה דברים שאסור לעשות. הוא הולך עד הסוף, מותר לו. הוא היצ'קוק, בנקודה הזאת מי יגיד לו לא? כן. וכשניסו להגיד לו לא, אז הוא הולך ועשה
את
פסיכו.
זהו, הייתי מעריכה את זה יותר אם היית אומר כזה. הוא הולך עד הסוף כי כאילו... כי הוא מאמין בזה, לא כי מותר לו. מותר לו, זה מקום מאוד בעייתי לבמאים.
נכון, נכון, אבל שוב, זה סרט מלפני 60 שנה, סיטואציה אחרת.
כן.
היום כאילו כריסטופר נולן עושה דברים כי מותר לו, אבל הוא עושה דברים שאף אחד לא עושה ברמת הגרנדיוזיות והפיזיקל אפקט והתכנים וכאלה.
לא, אבל גם לא, אני חושבת שהיום הגבולות של המותר ואסור ברמה המוסרית והאומנית, כלפי בעלי חיים או כלפי בני אדם.
יפ, בדיוק לשם הלכתי. אז הוא לא יעשה את הדברים האלה.
בדיוק.
אז זו תקופה אחרת, מה לעשות? באמת תקופה אחרת, וגם ספציפית זה הסיקטיז, וזה הכל, הכל בוער שם, זה זכויות האישה, וזה גזענות. תחילת הסיקטיז, הכל בוער. ואז הוא בא ועושה סרט כזה, וכאילו, מי יגיד לו לא? אז הוא לצערנו מרשה לעצמו.
החזיר אותה הביתה.
כן.
קטנה במושב האחורי, על אמא שלה.
כן. ועם זאת, עם זאת, אני חושב שהדברים האלה רק הופכים את הסרט ליותר, אני לא אגיד מהנה, אבל היום שאתה רואה את זה בעיניים שלהם, ואתה יודע כמה זה fucked up וכמה זה לא בסדר לדבר ככה, זה הופך את הסרט להרבה יותר מרתק, כי זה אשכרה נותן לך הצצה לתוך מיינד של יוצר.
אבל זה מה שאני אומרת, ואני בטח לא הראשונה שאומרת את זה, אבל כל יצירה, כל דבר כמעט, אבל כל יצירה היא פוליטית. זאת אומרת,
נכון.
הרי יש פה בחירה במה להגיד, ובאיך לספר את זה, ומה מחיר העונש, ולאן היא חוזרת, והכל כאן בעצם משרת איזושהי אג'נדה, שגם אם אתה חושב שאתה לא מספר אותה, הרי ברור שאתה מספר אותה,
יפ.
כי אתה מספר, או אתה מספרת. אז, זה היה, לא חושבת שאפילו היה פה ניסיון לספר סיפור כזה, זה פשוט הדבר שיצא, ואנחנו
נכון.
יכולים להעיד עליו או לראות על מה הוא מעיד גם הרבה שנים אחרי.
נכון, וזה מה שהופך את זה לכזה מרתק בעיניי. שוב, מותר לנו כי הוא מת והוא עשה כל כך הרבה וזה...
וגם מותר לנו כי אנחנו הצופים, זה כבר לא שלו.
נכון, נכון.
זה שלנו עכשיו.
וזה עוד יותר גם מרתק כי כאילו זה כבר די ברור שאם הוא לא בטופ 5 במאים הכי גדולים בהיסטוריה, הוא בטופ 20. זאת אומרת, קשה מאוד להתווכח על זה. בן אדם עשה מעל 60 סרטים, רובם נחשבים לגדולים ביותר מסוגם, או לסוג של תנך מסוגם. את יודעת, ורטיגו נתפס שנים כנראה הסרט הטוב בהיסטוריה, אם לא בטופ 5, הוא החליף את האזרח קיין בשלב מסוים, במשאלים האלה של המבקרים. אז כאילו לא משנה מה אתה חושב על הקולנוע של היצ'קוק, אתה יודע שזה זה שמה, זה כאילו, זה בטופ של הטופ. ואז להתחיל לחפור בזה ולגלות כמה זה פגום. ברמה המוסרית, זה הופך את זה למאוד אנושי. זה מאוד מחבר אותך פתאום בעיניי, לשיח.
כן, זה גם הופך את ה... אתה יודע, זה מוריד מכס המלכות גם...
שזה לגיטימי.
כן.
מאוד לגיטימי בעיניי. אני חושב אגב שבנושא אחר לגמרי, וסליחה אם אני חופר, אבל אני זוכר שגם בלימודים הייתי חופר על זה מלא לחברים משותפים. וכל הזמן אמרתי להם שספילברג הוא במאי כאילו יותר טוב מהיצ'קוק, כי הוא עשה יותר ז'אנרים וזה, וכל הזמן הלכתי על ההשוואה הזאת ביניהם, כי זה מה שגיקים עושים. אבל גם ספילברג, בעיקר כי הוא עשה את הפייבלמנים, שזה סרט סופר חושפני ואישי, ועכשיו כולם יכולים פתאום להבין יותר לעומק את הקולנוע שלו, שמעריצים כמוני חופרים לזה כבר שנים. ודווקא, ואיתם אתה מגלה דברים שהם פחות נעימים לגלות, או זה לא בדיוק מה שחשבת, וזה הופך את זה לכל כך הרבה יותר מעניין מבחינתי, כצופה.
כן, כי יש לך עוד לייר לחקור עליו.
נכון.
ולקרוא דרכו דברים. אתה כאילו מקבל עוד מפתח למגירה שלא הצלחת לגלות מה יש בה.
נכון, וזה גם לגיטימי לגלות דברים שהם פחות מגניבים ופחות נעימים.
על היצ'קוק? על ספילברג?
אפשר.
ספר לי, תרחל איתי. לא, סתם, מה גילית? אני גם ראיתי ספילברג.
אני אגיד לך, נניח אני יכול להגיד לך שפתאום הבנתי סרטים שלו שלא חשבתי אף פעם שיש בהם משהו אישי, פתאום גיליתי שהם כנראה היותר אישיים שלו. לדוגמה, הוק. שזה אחד הסרטים שכאילו, אתה מבין, הסרט לא טוב, וזה נכשל, וזה... וכשאתה רואה את הפייבלמנים, אתה פתאום אומר, פאק, זה כאילו, טינקרבל זה אימא שלו. ליטרלי, זאת אימא שלו. אתה רואה את הפייבלמנים, אתה אומר, וואו, זה כאילו אותה דמות, מתנהגת אותו דבר, לבושה אותו דבר, ואז אתה מבין את הוק בצורה אחרת. כי טינקרבל מאוהבת בפיטר, והיא נורא רוצה שהוא יישאר בבית, והוא יחזור אליה, ולא ילך החוצה, ואתה אומר, רגע, רגע, זה סרט. יש מצב שהוא לא הבין את זה בזמן שהוא עושה את זה. מרוב שזה כאילו... אבל עכשיו זה אאוטר. יש לו סרט שאף אחד לא זוכר, שנקרא לנצח, עם ג'ון גודמן וריצ'רד דרייפוס ואולי אנטר.
אוקיי.
אף אחד לא זוכר את הסרט הזה, והוא בכלל לא מדבר עליו. ורק אחרי הפייבלמנים אני פתאום מבין שלנצח זה סרט על ההורים שלו. זה סרט נורא נורא אישי, ואני פתאום יכול לדמיין כמה כאב לו שאף אחד לא אהבת לנצח. אז כאילו אני מאוד אוהב את הדברים האלה, והיצ'קוק זה קרקע פוריה לחזור אחורה ולחפור ולהגיד, רגע, זה לא אומר ככה, זה אומר אחרת, ואין איזה סוף.
אין איזה סוף.
זה כיף. כשתחנון כמוני זה כיף. איזה מזל שאת תחנונית כמוני.
אולי אני כן.
לא, את הרבה יותר מגניבה.
לא, אני...
אם לא היית כזאת מגניבה, לא הייתי מבקש ממך להתארח פה.
לא נראה לי, לא נראה לי. אני פשוט חוקרת, אבל פחות היצ'קוק. כזה, תלנובלת.
וזה מעניין. זה מעניין, זה אני רוצה לשאול אותך. למה?
מה למה?
כי אז גם כשדיברנו בטלפון, אמרת שתמיד היה לך סוג של רתיעה מיצ'קוק. משהו עצר אותך שם. וזה מאוד מעניין אותי לנסות להבין מה.
שאלה טובה. כי קודם כל, אני חושבת, אבל זה ממש כזה, זה שלי, זה לא מעיד על, 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 על כלום, וגם אולי זו טעות גמורה, אבל... אני פשוט מטילה ספק. זאת אומרת, אני אוהבת להטיל ספק. וכשיש איזשהו קונצנזוס מוחלט על משהו, אז אני אומרת, אז פחות בא לי עליו עכשיו. ולפעמים זה לוקח אותי למקומות חדשים ונהדרים, ולפעמים אני גם מפסידה הרבה דברים. זאת אומרת, אני לגמרי מרגישה שהייתי צריכה לראות את זה לפני כן. פשוט בשביל ההשכלה שלי, פשוט כדי ללמוד, פשוט כדי לחקור, פשוט כדי לדבר את השיחה הזאת, אולי שזאת לא תהיה הפעם הראשונה שאני מדברת וחושבת על, על הסצנות או על מה שראיתי, או על הדימויים או על הייצוגים וכל מה שאומרים על סרטים. אז אני חושבת שזה היה הדבר הראשון. ויש משהו בדמות של היצ'קוק, כמו שהיא נצרבה לי, ויכול להיות ששוב אני עושה כאן עוול, אבל הרגשתי כאילו שיש משהו בו, שהוא טיפה לא משאיר לי מקום, כאילו, הוא לא מהעולם שלי, הוא לא מהאנשים שלי, הוא טיפה, הוא עושה קאמאו בכל סרט כמעט, כאן הוא לא עשה.
עושה, בטח שעושה.
איפה, לא ראיתי אותו?
ננסה לתפוס את האוטובוס בהתחלה. לא, סליחה, פה הוא הולך עם כלבים.
זה באחר.
הוא הולך פה עם כלבים. הוא חולף על פניה כשהיא, רגע לפני שהיא נכנסת לחנות חיות, הוא הולך עם שלושה כלבים קטנים.
אוקיי, גם פספסתי את הקאט הקטן וגם פספסתי אותו, כנראה שלא הייתי בפוקוס שם.
חלילה, חלילה. זה קשה, לפעמים זה קשה למצוא אותו.
אבל כאילו יש משהו בסוג הזה של הבמאים שהם כבר יושבים והם מדושנים והם... שכאילו הרגשתי שזה לא חלק מהעולם שלי, הרבה יותר עניין אותי לבדוק את... שנטל אקרמן, נתניאס ורדה, ספילברג, עפתי עליו מהרגע הראשון, כי הוא כן הביא סיפורים שהם כאילו מכניסים עולמות אחרים וז'אנרים שונים. ועוד הרבה במאים אחרים, ואנטוניוני שכאילו עפתי עליו, אני מדברת על תקופת הלימודים, אני לא כזאת אליטה של קולנוע, אבל תקופת הלימודים שהיה לנו לחקור, היצ'קוק השאיר לי פחות מקום למחקר, כי הרגשתי שיש בו משהו מאוד מבוסס כבר, וסבע. והרגשתי שאין לי כניסה לתוך העולם הזה. כאילו של... כן, זה, הוא לא שלי העולם הזה.
אני, מה זה מזדהה איתך? רק משמות אחרים. מבין אותך לגמרי. אני נניח שנים סירבתי לראות סרטים של טריפו, וסירבתי לראות סרטים של גודר. כי היה לי ברור שכאילו טריפו וגודר, הגל החדש, אבל אז בלימודים מכריחים אותך וזה, וטריפו כבר ראיתי לפני, אמרתי, טוב, אני אתן לזה עוד צ'אנס. אני הרי יודע שזה כזה טוב וחשוב. עכשיו, אני לא יכול להגיד לך שהשתנתה דעתי במיליון אחוז. אני לא יושב מרצוני החופשי לראות סרט של טריפו היום. אני כן הרבה יותר מעריך את הקולנוע שלו ממה שהערכתי בעבר. לעומת גודר, נניח, שכאילו...
מבינה אותך.
גודר, ראיתי את ה4-5 שהייתי צריך לראות, אמרתי, תודה, הבנתי, ביי.
כן, יש גם בהכתרות האלה של ה... של... הבמאים הכי זה, או הכי מוערכים, שכאילו אתה מרגיש, אוקיי, אז כאילו הם עשו את שלהם, אני אראה את זה, אני אעריך את זה, אני אלמד מזה מה שאני יכול, אבל עכשיו הזמן להתקדם קדימה. זה כבר צריך... זה לא הסוף. מה שגודר עשה, מה שאיצ'קוק עשה, זה לא הסוף.
יפ, לגמרי.
צריך להמשיך להתקדם ממנו ולחקור עוד קדימה.
נכון. וזה עוד סיבה למה אני כל כך אוהב את הציפורים. כי שוב אני אומר, אם לא ראיתם הציפורים אגב, אם אתם כאילו כזה חנונים לא מספיק צעירים, לא מספיק ותיקים כמונו, ואתם מתלבטים וזה, אז קודם כל אתם חייבים לראות את הציפורים, למרות שהרסנו לכם את הסרט לחלוטין. אבל זה אשכרה סרט שיש בו, דברים שעובדים עד היום, וזה סרט שאפשר ללמוד ממנו עד היום, זה פשוט מדהים. כאילו פתחנו עם זה את השיחה, עם כל הדברים הטכניים, שאשכרה הדברים שהוא עשה פה, עושים היום פשוט באמצעים אחרים, אבל זה השימוש בסאונד, ובאמת צבעים, וכל המבע שלו זה... כאילו זה לא רק שזה בייסיק, זה השפה הבסיסית, זה כמו לדלג על ללמוד פסיקים כשאתה קורא עברית, זה קצת כזה. אבל זה אשכרה מלמד אותך, כאילו נותן לך פרספקטיבה על דברים שאתה רואה היום. אפילו ברמת ריסון. את יודעת, יש את העולם הזה של השייקי קאם ועריכה מהירה.
חשבתי על זה הרבה פעמים, כי זה כזה... גם אם אנחנו לוקחים את הפרשנות הזאת, שזה סרט על העולם הרגשי, ופרויד, ופסיכואנליטיקה, וזה וזה, וגם, וכמובן האינטנסיביות של מה שקורה שם, והמצלמה שלו היא מאוד מאופקת.
יופ.
עכשיו, שאלתי את עצמי, א', אם זה טכני, ברמת השפה, או הם לא ידעו עדיין איך לעבוד עם זה, כתף, כאילו זה לא שהיה פאודה אז, אפילו לא, כאילו, סתם פאודה, אבל...
לא, היו כבר לא מעט סרטים, בעיקר עצמאים, שכבר עברו לכתף, מצלמות קטנות יותר. במקרה הספציפי הזה, אני חושב שהוא פשוט, כאילו, לא עניין אותו, ללכת למקומות האלה. בסרטים מאוחרים שלו, אגב, הוא כבר כן קצת הלך יותר להנדלד. פה יש אין, וגם פסיכו, אבל...
יש פה דולים, אבל לפעמים.
יש פה דולים, יש פה גם, כאילו, העריכה היא שוגעת לפעמים. כלומר, הוא לגמרי הבין שהוא יכול להתפרע יותר, אבל הוא קצת, שוב, נשאר באזורי נוחות שלו, כי הוא... דווקא ספציפית שאיצ'קוק הלך למקומות יותר, נקרא לזה מודרניסטים, עם מצלמת כתף הזה, זה כאילו פחות עובד. משהו שם באופי שלו, לא...
הוא מיושב.
בדיוק, זה לא עובד.
הוא קלאסי.
כן.
אבל יש בזה משהו, כמו שאמרנו, על האפקטים הישנים שהם לפעמים מפחידים יותר.
כן.
קצת כמו בסרטי אימה, הבובות של פעם, כאילו יש משהו כזה באולד סקול שהוא טיפה יותר מטריד. אז יש משהו ב... כמו שאמרנו, על הבניית השהיה שלו, על הסספנשן, על המתח, כאילו שזה יושב וזה מחכה את הזמן שלו וזה יציב, שזה כאילו, אתה אומר לעצמך, יותר מדי נוח לי, משהו תכף הולך לקרות.
כן. זה מדהים, זה מדהים, באמת שזה מדהים. לליב, יש לך איזושהי מילות סיום שתרצי להגיד לצופים שנשארו איתנו כל הזמן הזה. מעבר לזה שכשהצגתי אותך, את לא היית שם פשוט בחדר, אבל כאילו אהבתי עלייך ובניתי אותך כמלכת העולם שאין דברים כאלה. אז אם יש לך משהו לספר לנו, להגיד לנו.
אני אסיים בזה שאל תאמינו לאף מילה שאיתן אומר. אבל אם הוא ממליץ לך לראות סרט, אז לכו על זה, הוא בדרך כלל יודע על מה הוא מדבר.
לא, זה לא נכון. תמיד אני מסיים את כל הפרקים בזה שאני מודה לכולם שהם צפו בנו ושהם עושים לייקים ונרשמים לערוץ והתגובות שזה... אגב, זה האמיתי הסיבה למה הקמתי את כל הדבר הזה, בשביל שאני אוכל לחפור לאנשים ושהם יוכלו לחפור לי בחזרה. שיהיה לי אנשים חדשים לדבר, כי לחברים המשותפים שלנו כבר אין כוח לשמוע אותי.
שרוף.
ממש.
שרוף כאילו, בדייסטי.
אני מתחיל והם כאילו, טוב, די, מספיק, לא רוצים לשמוע. אז באמת תודה שאתם עושים את זה, שאתם צופים, שאתם מגיבים. ואז תמיד בסוף כל סרטון אני אומר את ה-catch phrase, כי זה מה שעושים ביוטיוב, יש catch phrase.
יש?
כן,
אוקיי,
כן.
אוקיי, תלמד,
אז
ה-catch
phrase הוא, תראו סרטים, תהיו נחמדים.
ביחד צריך להגיד את זה?
לא, לא, אני רוצה ש... אני אשמח שאת תגידי את זה.
אוקיי.
אם את רוצה, את לא חייבת.
בטח, אני אשמח.
אז הנה, אנחנו מסיימים.
תראו סרטים ותהיו נחמדים.
תודה.
תודה רבה.